לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי למד אדר א', תשע"ט, חודש טוב. נעסוק בהחלטה של ועדת הבחירות לפסול את רם בלד ואת אופר כסיף, ודווקא את בן גביר ודוקטור בן ארי, לא לפסול, האם זה סופי? נשוחח בעניין הזה עם פרופסור אביעד הכהן. גם על מצבו של ראש הממשלה, אם וכאשר ייבחר בבחירות, האם אכן כתב אישום ושימוע יאלצו אותו להכריז על נבצרות? נשוחח בעניין הזה עם עורך הדין אילן בומבך. אירוע של חמישה בקבוקי תבערה שנזרקו אתמול עבר תושבת קרמי צור, שניצלה בנס. נשוחח פה עם בעלה אליעזר זיכר. משה זר, איש ההתיישבות, שמודאג מאפשרות שבני גנץ יעלה לשלטון. נשוחח פה גם עם האב השקול רון קרמן, מחר ההזכרה לביתו טל. ולקראת יום האישה הבינלאומי, על תצוגת אופנה קצת אחרת ושמתאימה יותר לציבור הדתי, נשוחח עם אחת המופיעות בתצוגה הזאת, חגית ריין. האזנה רבה וחודש טוב. וכעת להחלטה של ועדת הבחירות לפסול את רם בלד ואת אופר כסיף מריצה לבחירות, ובמקביל לדחות את העתירה לפסילתם של דוקטור מיכאל בן ארי ואיתמר בן גביר. ואנחנו משוחחים כעת עם פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז רצינו באמת את ההתייחסות שלך. אנחנו מבינים שאתה טענת נגד פסילות גם של בלד, כעת זה המצב, איך אתה מנתח את ההחלטה הזאת?
אני חושב שקודם כל הבקשה לפסול אותם הייתה לא במקומה, לא בגלל שאני לא מתנגד לביטויים הגזעניים, במקרה של עוצמה לישראל, הביטויים הגזעניים, ביטויים שביניים מגונים, שהם לא רק לא עוצמה לישראל, אלא עוצמה יהודית, אלא עוצמה אנטי-יהודית, אלא הם ביטויים שמנוגדים למה שבעיניי תורת ישראל דוגלת בו, אבל גם כמובן מן הצד השני לבלד. אני חושב שהמאבק בביטויים הנלוזים האלה צריך להיות בשוק הדעות, ולא בפסילה משפטית. יש לנו מספיק עשייה בתחום הזה, גם בעניין, גם במישור החינוכי, גם במישור הציבורי, גם במישור התקשורתי. דווקא הבקשות הללו בעיניי הן רק מעצימות ומהדדות את הביטויים האלה. הראיה שאני חושב שהרבה מאוד אנשים בציבור הישראלי, ואני אומר לשון המעטה, הרבה מאוד, זה הרבה יותר מאשר הרבה מאוד, רוב רובו של הציבור הישראלי לא שמע לא את שמו של מיכאל בן ארי בשנים האחרונות, ובוודאי לא את הביטויים שהוא אמר אותם, ובעקבות כל הקרקס הזה, עכשיו כולנו כבר מודעים לביטויים ונחשפנו להם, ואני חושב שהוא גם יקבל יותר קולות בעקבות העובדה שהפכו אותו לקדוש מעונה. אותו דבר גם עם בלד, אותו דבר גם עם אופר כסיף. דווקא בקשת הפסילה, אני גם מעריך שבגץ לא יהיה מהר לפסול אותם, את אלה שנפסלו אני חושב שהוא יכשיר, מי שלא נפסל אני לא חושב שבגץ ימהר להתערב, ואז בעצם אנחנו בונים את האמירות המקוממות האלה, את הדעות הכל כך שצורבות את הלב וצורמות את האוזן. אני חושב שהמאבק צריך להיות במקום אחר לחלוטין.
אבל העובדה שוועדת הבחירות פסלה את רם בלד ואופר כסיף ולא את בן גביר, יש לזה משמעות, או כפי שטוענים בגלל שזה פוליטיקה?
אז התשובה היא, כיוון שזה פוליטיקה טהורה, אני הייתי בעצמי חבר ועדת הבחירות לפני כ-15 שנה, גם אז רצו לפסול את בלד, ואני התנגדתי, שוב, לא בגלל שאני חושב שבלד מביאה עמדות טובות ונכונות, אלא להפך, אני נאבק בכל כוחי נגד העמדות של בלד, אבל חשבתי שהפסילה הזאת רק תעצים אותם, וגם בגץ לא יאתר לה, ואכן כך היה, היינו 3 מתוך 30 חברי ועדת הבחירות שהצביעו נגד הפסילה, 27, כולל נציגי מפלגת העבודה והליכוד כמובן, היו בעד הפסילה, ואחר כך בא בגץ והפך את ההחלטה הזאת. אז לא רק שנציגי בלד היו בכנסת, אלא שגם הם הפכו להיות קדושים בעיני הציבור שלהם, וקיבלו עוד קולות, אני חושב, בעקבות הפסילה הזאת. אני אומר שוב, אנחנו צריכים להיאבק בדעות האלה, אלה הן דעות מגונות, דעות גזעניות, אבל צריך להיאבק בהן במישור התקשורתי, הציבורי, הפוליטי, לא במישור המשפטי. המישור המשפטי נועד רק למקרה קיצון מאוד קיצוניים, כלומר, ממש בקצה של הקצה, זה לא המקרים, לא המקרה של בלד, לא המקרה של עוצמה יהודית, זה גם לא המקרה של עופר כסיף.
אבל הבגץ, אתה אומר, לדעתך לא יפסול בסופו של דבר. אין תקדים לפסילה בבגץ?
אז יש מתוך עשרות בקשות פסילה שהוגשו ב-40 השנה האחרונות, 45 השנה האחרונות, כמובן שהחוק גם בינתיים השתנה כמה פעמים, אז מקרה אחד איננו דומה למשנהו, אבל אפשר לספור את המקרים שבהם בגץ בסופו של דבר, או שהוא אישר פסילה או שהוא פסל, על אצבעות כף יד אחת, עוד נשאר לנו עודף. פסלו בזמנו את הרשימה המסיימת לשלום ואת הרשימה של כהנה, לאחר מכן אחרי שתקנו את החוק, אז כבר גם אותם הכשירו, ומאז ממש במקרים ספורים, מקרים בודדים, כפי שאמרתי, אני חושב שגם בצדק עשה בגץ מה שעשה, כי במשטר דמוקרטי, גם הזכות לבחור ולהיבחר, גם כן. חופש הביטוי, הן זכויות יסוד, וצריך לזכור שחופש הביטוי הוא לא הזכות לשמוע ביטויים שערבים לאוזן ושכולנו כן. מסכים עליהם, שיסי בקונצנזוס, זה דווקא אותם ביטויים שצורבים את הלב וצורמים את האוזן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה סיום, אתה אומר שבאמת ועדת הבחירות, יש את השלב הבא של הבגץ, ההחלטה היא לא... לא זו שתקבע. אז אם ככה הייתי אומר גם המקרה, לא יודע אם זה דומה, החלטן לדוגמה על פנחס עידן, שוועדת הבחירות אמרה שהוא לא יכול לרוץ, למה שלא יפנה לבגץ ואולי בגץ ייתן לו סעד לא, חיובי?
כן, אז צריך פה להפריד בין עילות הפסילה. במקרה שפנחס עידן, עילת הפסילה היא עילה טכנית שהוא לא פרש בזמן מתפקידו הבכיר בשירות המדינה, צריך אדם שרוצה להתמודד בבחירות, צריך להשעות את עצמו,
הוא טוען מה, אני אשה את עצמי וישאר בלי עבודה כל עוד לא נבחרתי?
לא מדובר שהוא מתפטר, מדובר שהוא משה את עצמו רק לתקופת הבחירות, ולכן זה מקרה שונה לחלוטין. העילות שאנחנו מדברים עליהן כאן זה עילות של מפלגות ומועמדים שחותרים תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועשתה לגזענות, אלה הם שתי עילות שונות לחלוטין.
אבל הוא גם יכול לפנות לבגץ, לא לכאורה.
הוא בוודאי יכול לפנות לבגץ, אבל הסיכויים שלו מפסיקים, ולכן הוא גם פרש. אני חושב שהוא עשה, שוב, בנסיבות העניין, הוא עשה בחוכמה, כיוון שלא היה לו שום סיכוי בבגץ. לעומת זאת, באותם מקרים של מפלגות או מועמדים שנפסלו, בדרך כלל, כפי שאמרתי, הניסיון מלמד שבגץ בסופו של דבר מכשיר אותם, רוב רובן, רובם המכריע, ולכן הם פונים, ולכן גם אגב אולי צריך לחשוב בכלל על הביטול של כל הדבר שבאת הבחירות בהקשרים האלה, מכיוון שהכל בעצם זה מין קרקס כזה, אבל בסופו של דבר מי שמחליט תמיד זה הבגץ ולא ועדת הבחירות.
אז אולי צריך לבטל את הוועדה הזאת.
לעניין הזה, שוב, לוועדה יש כל מיני תפקידים, אבל לעניין הזה שפסילת רשימות ומועמדים, אני חושב שכל ההליך הזה הוא מיותר, כפי שאמרתי, הוא רק מעצים ביטויים מימין ומשמאל, שכולנו לא רוצים לשמוע בהם, צריכים להילחם בהם, הוא רק מעצים אותם ומהדהד אותם.
כן. טוב, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
שבוע חלף מאז הודעתו של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, על התיקים של ראש הממשלה, על ההמלצות שלו להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בארץ, מומחה לאתיקה וליטיגציה בתחומי המשפט המנהלי, אזרחי וצברון לבן, גם מתמודד לרשות לשכת עורכי הדין. שלום לך.
אהלן, שלום בני, מה שלומך?
בעבר ראש לשכת עורכי הדין בתל אביב. רצינו לשאול אותך באמת, שבוע חלף מאז ההמלצות של היועץ מנדלבליט, רבים שואלים את עצמם גם על מצבו של נתניהו, אם וכאשר הוא ינצח בבחירות, ויוגש כתב אישום לאחר שימוע, האם הוא יצטרך להתפטר? מה באמת עמדתך בנושא?
אז קודם כל, יש סעיף בחוק שנקרא סעיף 18ד לחוק יסוד הממשלה, שבא וקובע מתי ראש ממשלה צריך לפרוש מתפקידו, ונאמר שם שרק כאשר מדובר בפסק דין סופי, שניתן בקשר לעבירה שיש עם הקלון, אז ורק אז, הוא צריך להתפטר מתפקידו. יש לזה משמעות אדירה, כשראש הממשלה מתפטר, הממשלה מיד קורסת יחד איתו, ולכן החוק מאוד מקפיד להדגיש מתי ראש הממשלה צריך לפרוש, וזה רק כאשר יש קודם כל פסק דין סופי, ודאי שלא רק כתב אישום כמו במקרה שלנו, אצלנו זה כתב אישום שעוד כפוף לשימוע, אבל בוא נניח במקרה הגרוע מבחינתו של ראש הממשלה, שיקבע שצריך להעמיד אותו לדין, הרי עדיין מדובר בכתב אישום, לא מדובר בפסק דין, ודאי לא פסק דין סופי, והמחוקק פה רצה למצוא את האיזון הנכון בין מצד אחד חזקת החפות של כל אדם, גם של ראש ממשלה, ומצד שני האמון שצריך לרכוש לנבחרי ציבור שמשמשים ויש להם כתב אישום. אז לגבי שרים, המצב שונה, כי ברגע שאדם הוא מכהן כשר ויש נגדו כתב אישום, הוא צריך לפרוש, יש את הלכות דרעי ופנחסי משנת 93 המפורסמות. גם לגבי ראש עיר יש הסדר מיוחד, לגבי ראש הממשלה יש הסדר סופר מיוחד. הוא בא ואומר, כאמור, כמו שציטטתי מקודם, רק בפסק דין סופי, שאין עליו עירור ובעבירה שיש עם הקלון. לכן בנסיבות האלה, ראש הממשלה אכן יכול לכהן בתפקידו, כמובן שהדבר גם נתון לקונסטלציה פוליטית, האם השותפים ירצו כולם לשמש איתו בקואליציה בשעה שיש נגדו כתב אישום, וזה כבר חורג מהמסגרת המשפטית. אני גם לא מדבר על היבטים ציבוריים, אני מדבר רק על היבט המשפטי גרדה, לא היבטים אתיים ואחרים.
לגבי אגב ההמלצות עצמם, איך התרשמת מהתוכן של הדברים?
אז תראה, קודם כל לא בכדי יש מחלוקת עזה ששוררת בפרקליטות סביב מה שמדובר כאן, כל התיקים, כיוון שאם נדבר למשל על תיק 1000, מה שנקרא תיק המתנות, אז היו ראשי ממשלה קודמים שגם כן קיבלו מתנות ולא עשו איתם דבר, ואכיפה סלקטיבית זו אחת הטענות שאפשר פה לטעון, חוץ מזה ש... כשמעמידים לדין צריך לעשות את זה על פי פרמטרים שוויוניים, סבירים, שמפורסמים, שצריך לבוא ולדעת למה במקרה כזה כן העמידו לדין, למה במקרה אחר לא העמידו לדין. הסיפור של תיק 2000 הוא גם לא סיפור פשוט. יש כאלה שרצו לגמרי לא להעמיד לדין, יש כאלה שרצו להעמיד לדין באשמה של שוחד. אנחנו יודעים שאיש ציבור תמיד... בא ונמצא בקשר סימביוטי עם התקשורת, ולכן לבוא ולהעמיד לדין על עבירה כזאת זה לא נקי מספקות, וזה החשש הגדול כשמעמידים לדין ראש הממשלה בגלל ההיבטים הבלתי הפיכים של החלטה כזאת וכל מה שגורם בעקבותיה. לכן ההתלבטות בפרקליטות היא אכן ברורה. אנחנו כמובן לא חשופים לכל הראיות, אנחנו גם לא יודעים מה קורה בתיק 4000, לא יודעים מה בדיוק אמרו עדי המדינה מהראיות הכתובות שיש בנוסף לכך. ברור שעדי מדינה צריך לקבל את העדות שלהם עם קו של חומתין, צריך לייחס לזה נימה רבה של חשדנות, כיוון שהרבה פעמים עדי מדינה רוצים למלט את עצמם מאימת הדין, לכן בדרך כלל דואגים לגבות את הדברים גם כן בראיות מוצקות ושכאלה שלא נסמכות רק על דבריהם.
אגב, אם נתניהו ייבחר, בכל מקרה המשפט הזה כנראה יערך הרבה יותר מהקדנציה, יותר מארבע שנים, אני יודע, משפטים כאלה זה לא נגמר מהר.
כן, זה יהיה משפט מאוד ארוך, במיוחד שיש פה פרשיות רבות, יהיו הרבה מאוד עדים, כמובן שבמקרה שלו הוא לא ייאלץ להיות נוכח בכל הדיונים שקשורים אליו, הוא יקבל מן הסתם פטור, מי שעשה את העבודה זה בעיקר פרקליטיו, אבל הוא בכל זאת כן יצטרך להיות מוטרד בעניין הזה, הרי ידברו איתו, יתייעצו איתו, יבקשו את עמדתו לגבי כל מיני דברים שקשורים על סדר היום, ואנחנו, אני חושב שאנחנו מקדימים את המאוחר, כי עוד מה שלא צלחנו עדיין זה הנושא של השימוע, ומניסיון, הרבה פעמים שמגיעים לשימוע, אז דברים משתנים, ומה שהיה נראה כהר, הופך להיות לפעמים כתלולית. לא שאני יודע דברים מיוחדים על הראיות שישנם בתיק הזה, אבל הרבה פעמים השימוע כן מצליח להזיז דברים מהותיים בדרך לכתב האישום.
ראינו השבוע את ההחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט מלצר, להשעות את השידור נאומו של נתניהו בפתיחת הקמפיין של הליכוד בכפר המכבייה. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
אז אני רוצה לומר ככה, שקודם כל מדובר בחוק שהוא מאוד מאוד ארכאי, אנחנו מדברים על חוק דרכי תעמולה, חוק בחירות דרכי תעמולה, סעיף 5 משנת 1959, כל בתי המשפט מותחים עליו ביקורת מאוד מאוד קשה על הסעיף הזה, אומרים שזה שריד אנכרוניסטי, שצריך לבטל את זה, גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, וכהנה וכהנה אמירות קשות של בתי המשפט, אבל בסופו של דבר, בית המשפט בא ופרש את זה שיש סמכות רבה לאורחי החדשות למיניהם לבוא ולהחליט האם מדובר בתעמולת בחירות אסורה, כן או לא. זאת אומרת, להם יש את הפררוגטיבה לבוא ולהחליט, ולכן מה שעושים במקרים דומים, נותנים, זה מה שעשה ראש ועדת הבחירות השופט מלצר, הוא בא והנחה את אורחי החדשות להשעות את ה... פרסום, להראות שלשעות שידור, את השידור החי של הנאום, כדי לאפשר להם את שיקול הדעת להחליט מה לשדר אם בכלל מהנאום, וזה מה שעשו. זאת אומרת, הוא לא בא ואסר על השידור, אלא כמו שאמרת, הוא באמת רק אישה אותו.
אנחנו הלכנו לשמוע את זה בשידור חי באינטרנט.
בדיוק, היום זה כל כך מגוחך, כיוון שהוא יכול להעלות את זה לפייסבוק, וכל מי שרוצה יבוא וישמע, לכן היום הרשתות החברתיות גאות פה, והוא גם כן הוציא לעצמו ערוץ מיוחד של הליכוד, ששם הוא משמיע את הדברים. אנחנו גם רואים שהדברים האלה כבר היה לעולמים, מה שנקרא, וגם במקרים קודמים, אני זוכר גם ב-2013, היה אז היועץ המשפטי, ראש ועדת הבחירות, היה שופט רובינשטיין, והוא גם כן הפסיק נאום של בנימין נתניהו שרצה להודיע על מינויו של משה כחלון לראש מועצת מקרקעי ישראל אחרי הבחירות. הוא אמר שזה, יש פה יותר תעמולה מאשר חדשות. מקרה אחר שהיה, זה היה ב-2015, ששם השופט ג'וברן שהיה ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא אמר שאפילו נאום בקונגרס של נתניהו צריך להשהות אותו בחמש דקות כדי שאז יוכלו לבחון אם יש בו תעמולת בחירות. המרכיב הדומיננטי זה מה שקובע, זאת אומרת, רואה חדשות צריך לבוא ולהחליט, האם המרכיב הדומיננטי פה הוא חדשות או תעמולה. אם זה תעמולה, לא ישדרו. אם זה תעמולה, יאפשרו את זה. זה המבחן שנקבע בפסיקה של בית המשפט העליון. כמובן, גם מועד הפרסום הוא חשוב. ככל שמועד הבחירות מתקרב, אז מתחזק את ההנחה שהמטרה היא באמת להשפיע בעקיפין או במישרין על הבוחר. כל המגבלה הזאת קיימת ב-60 יום לפני הבחירות, שאנחנו נמצאים ממש ממש באמצעה. ולכן יש פה שיקול דעת מאוד גדול. יבוא השואל וישאל, רגע, אז למה את הנאום של ביבי לא שידרו, ואת הנאום של גנץ למשל כן שידרו? שזה גם תמיהה שעולה, הרי שם זה ודאי הייתה תעמולת בחירות, אז למה את של ראש הממשלה לא מאפשרים לו? אז נראה לי
הנאום של גנץ, אתה מדבר על הנאום שהוא הקים את המפלגה.
שהוא הקים את המפלגה.
או על הנאום התגובה שלו להמלצות.
אתה יודע מה, זה גם וגם. גם בנאומים האלה היה מרכיב נכבד של תעמולה, אז למה כן אפשרו את הנאום הזה בשלמותו ולא אישרו לפחות את השידור?
כנראה פה זה מפלגת העבודה, התראה הייתה חרוצה יותר דווקא בעניינו של נתניהו.
אז זו בני כנראה הנקודה, שמה שעשתה מפלגת העבודה היא הזדרזה וביקשה צו מניעה כנגד השידור, מה שלא עשו הליכוד ומפלגות אחרות כנגד הנאום של גנץ. זה מה שקרה, זה מה שנקרא, אתה רוצה לזכות בפיס, לפחות תמלא כרטיס. אתה לא יכול לבוא בטענות שלא קיבלו את טענותיך אם אתה לא הגשת שום עתירה, וזה לדעתי הקו שמבחין פה בעניין שלנו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב, להתראות.
אם לחמישה ילדים, בת 33 תושבת כרמי צור, יהודית זיכר, נוסעת אתמול בחזרה הביתה, בין 7-8 בערב, ואז 5 בקבוקי תבערה, 5 בקבוקי תבערה נזרקים לעבר הרכב, בנס, זה לא פוגע בה, לא פוגע ברכב. שוחחנו היום עם בעלה, אליעזר זיכר.
בנס היא לא נפגעה, היא כנראה נסעה לאט והצליחה לבלום את הרכב, ולהיחלץ מהמקום. ממש 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 נס גדול. זה יכול להיגמר ממש 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 רע.
מתי זה היה? באיזה שעה?
זה היה ב-7:20 בערב, משהו כזה, בערך.
ועשיתם עם זה משהו?
פנינו לרבש"ץ בדיווח הראשוני ולמוקד הביטחוני, והם שלחו לשם את הצבא. לפי מה שאשתי אומרת, היא חושבת שהם ברחו, הפורעים, המחבלים משם. היא אמרה שהיו שם שמונה ערבים עמדו מהצד השני של הכביש. היא לא זיהה את הפנים.
ולא פגע אף בקבוק, ברוך השם, לא פגע ברכב.
לא, אף אחד. אבל היא אומרת שהיא יצרה ממש, ממש על הבקבוקים, ממש כאילו הצליחה לבלום, ממש על האש ממש, וחילצה את עצמה ברוורס, חיכתה שהלהבות ירדו קצת, ואז כי הם חסמו החמישה בקבוקים, היא אומרת שזה חסם את כל הכביש בעצם. שתי הנתיבים, לא היה לה מאיפה להיחלץ. אז היא חיכתה שירדו הלהבות, ואז היא צריכה, חתכה את זה מצד ימין.
איפה אגב המיקום המדהים?
לגמרי לבד.
וזה לא שעה מאוחרת, אתה אומר.
כן, זה גם לא שם מאוחרת, הייתה שם לבד לגמרי, רכב יהודי יחיד על הכביש, אני מאמין שהיה להם בטח איזה תצפיתן לערבים שיסתכל מבא וזה, כי הם
שחרי
היה מונית ערבית, בין אל-ערוב לבית אומר. יש לי כפרים שידועים כפרים מסוכנים, כפרים מחבלים, זה לא האירוע הראשון על הציר הזה, זה...
אז אתם תושבי כרמי צור.
אנחנו תושבי כרמי צור, כן.
ואתם, זה לא פעם ראשונה?
לנו, אנחנו ביום הראשון שבאנו ליישוב חטפנו אבן בקטנה ברכב. מאז ברוך השם לנו אישית לא היינו מעורבים באירועים, אבל הילדים שלי, הילד שלי נוסע בעשרות מהבית ספר, חזר לכרמי צור, עשה שחוטפת אבנים מדי פעם.
יש עכשיו הסלמה?
אם יש עכשיו הסלמה או לא, אני לא יודע להגיד לך. זה גורמי צבא יודעים, אני לא יודע להגיד לך.
לא, אבל אתם רוצים להטריע?
אנחנו רוצים להטריע, אנחנו רוצים לדרוש. מי שאחראי על הביטחון שלנו מהצבא, שינקטו יד קשה כלפי הפורים האלה. שיתפסו את הפורים האלה וינקטו יד קשה. אנחנו נמצאים במגננה שעברו למהלך התקפי ויחריעו את הטרור. הצבא עושה הרבה, יומם ולילה, נכנס, עושה מעצרים, יזומות, יש נוכחות, אבל עדיין זה לא מספיק, כולנו יודעים שזה לא מספיק, שיש יותר ריבונות, יותר תקופיות, להכריע את הטרור, איך הם חושבים לעצמם שעמדו בשבע וחצי בערב, על הציר הראשי, ציר 60, פשוט יעמדו שם, ויזרקו בקבוקי תבערה, זה פשוט, קלות הזאת בלתי נסבלת.
כן.
ודמנו ממש הפקר.
והנקודה הזאת היא נקודה בעייתית ספציפית?
נקודה הזאת, אני לא יודע, אולי כאילו יוצא לך את הרבשץ, הוא אומר שיש שם איזה עיכול שמשם הם נוהגים לזרוק אבנים ובקטבים. יכול לתת לך את המספר שלו, גם תוכל לשאול אותו, הוא הרבה יותר טוב ידע להגיד לך, יש הסלמה, אין הסלמה, מה התראות בגזרה ומה קורה.
אוקיי.
פחות, יש כל מיני מקום, כל הציר הזה, זה כמה זה, וזה, כל נקודה שהיה שם כמעט זריקות אבנים ובקטבי. גם בכביש הגישה מציר 60 ליישוב, היו לפני כמה חודשים, היה גם בקבוקי תבערה לפני שנה, אני חושב שהיה אירוע ירי בצומת. כל הזמן יש אירועים.
ואתה, הצבא פועל, הצבא לא, אולי לא פועל מספיק, אתה אומר.
כמו שאמרתי לך, אנחנו מאמינים בצבא, סומכים לצבא, יש לנו קדוש ברוך הוא גם שומע עלינו. אבל יחד עם זה, לכולנו ברור שצריך לעשות יותר, שמשהו ברוח המפקד, לא נוקטים פה מספיק יד קשה,
כן.
אין מספיק הרתעה, אין ריבונות, וממילא הערבים עושים מה שבא להם.
אוקיי.
בקלות, כמו שאמרתי, בקלות ממש בלתי נסבלת.
הבנתי.
ברוך השם שהאירוע הזה נגמר ככה, ממש נס, נס גדול, נס גמור, בערב ראש חודש אדר, צריך לפרסם אותו, היינו יכולים, זה יכול להיגמר ממש ממש רע ובאסון גדול. וצריך, זה, אני פונה לכל הגורמים, לכל הזה שהתעוררו. Okay. פעלה בקור רוח ונחלצה משם.
הם לילדים?
הם לחמישה ילדים. בסדר גמור, המסר שלנו, אנחנו רצינו שהעניין הזה
יפורסם,
שדברים כאלה לא יכולים לעבור
בשתיקה. אז הנה, הגעת לכתובת הנכונה.
כן, שזה יעבור על הצבא, ואם צריך להפעיל לחץ, אפילו את הלחץ במקומות הנכונים, סך הכל אנחנו מנים ומתיישבים, אנחנו סומכים על הצבא, אנחנו יודעים שעושה ממש בסירות נפש, לשמור על המתיישבים ועל ארץ ישראל. יחד עם זה, רוח המפקד פה יצחק, אנחנו צריכים לדחוף אותה מאחורה, וללחוץ במקומות הנכונים.
טוב.
זה לא, אני גם לא מדבר פה על, אתה יודע, קצת יד קשה, לא, לתת קצת יד קשה, או זה, אני מדבר על משהו אחר לגמרי פה, זה לא לחזק כמו הסיסמה הזאת, לחזק את שיפור הביטחון, זה סיסמאות ריקות, צריך לעשות פה מהלך התקפי, מכריע, שצהל יודע לעשות את הדברים, רק צריך לתת לו לעשות את הדברים, והמח"טים רוצים לעשות את הדברים האלה, שרוח המפקד מלמעלה, צריך להתחזק.
We'll be right back.
מערכת הבחירות הסוערת, המאבק בין הימין לבין השמאל, בין נתניהו לבין גנץ, בוודאי שההתיישבות מאוד מאוד מודגת בימים האלה, ואנחנו רוצים לשמוע את איש ההתיישבות, משה זר, איך הוא מרגיש בימים אלה? שלום לך משה.
שלום וברכה.
אז אתה גאלת את אדמות יהודה ושומרון, בנית בתים, בנית יישובים, איך אתה רואה את מערכת הבחירות הזאת? האם באמת אנחנו נמצאים עם אפשרות שבני גנץ יהיה ראש הממשלה הבא, כחול לבן עם על כל גורמיו השונים?
תראה, אנחנו תמיד דואגים להתיישבות. אם עושים 100, אנחנו רוצים שיעשו 1,000. תמיד, גם בקדנציה של הממשלה שיוצאת. עשתה ככה, עשתה אחרת, עשתה הרבה, עשתה מעט, לא משנה. וזה נקרא מפלגת ימין בראשות הליכוד. כנגדה יש מפלגה שעוד לא ברור מה טעמה ומה יש לה בראש. המפלגה כחול לבן שמוביל אותה גנץ. המפלגה הזאת יש לה מספר ראשים. כל ראש חושב אחרת. אחד חושב ככה, השני חושב ככה. אפילו אם מצהירים היום הצהרות, איש לא יודע ואיש לא יכול להבין מה יהיה אם חלילה הם יעלו לשלטון. מה יהיה הידיעה להתיישבות, ולא רק ביהודה ושומרון, אלא התיישבות גם בגליל וגם בנגב שזועקים לשמיים על התיישבות יהודית.
אתה מתכוון להגיד מה שעכשיו הם הצהירו שהם ישירו את גושי ההתיישבות, מה שבני גנץ כרגע, לזה אתה מתכוון?
אתה יודע מה, גזוק, הצהירו בסדר. אנחנו לא בונים על הצהרות, לא נבעלים מהצהרות, לא סומכים הצהרות, זה דבר חשוב. אבל מי יודע מה ילד יום? זה למעשה, זה מפלגה שהיא תעלומה, איש אינה יודע איזה ראש יחליט, כי הם הולכים לא רק ברוטציה, איזה ארבעה ראשים מובילים את העניין. עכשיו תראה, סבתי עליה שלום, סבתא ביבי, לימדה אותי פעם דבר חשוב. היא אמרה לי כך.
קראו לה סבתא ש... מה?
סבתא ביבי, כך
ביבי, קראת. ביבי? כמו ביבי נתניהו?
כן, 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 כן.
וואו,
זה... יפה. ביבי בפרסית זה סבתא. היא לימדה אותי דבר חשוב. היא אמרה לי, תשמע, כל אחד הולך בנפרד, זה דבר קל מאוד. כל אחד עושה שבת לעצמו, כל אחד מלך בממלכתו הקטנה, והקיים על פי משק דבר. הוא מקבל שרדים מסביבו מספר אנשים, והוא הולך לבד. לעשות איחוד, זה עבודה קשה מאוד, שאי אפשר לתאר אותה. רק גברים גברים יכולים ללכת לעשות איחוד. עכשיו תראה, אני לא בוחר חלב שנשפח. אני אומר דבר ברור. אם הימין כולו היה יודע לעשות איחוד, והעובדה שעוצמה ידעה לעשות איחוד עם הבית היהודי, זה דוגמה מצוינת של שני מפלגות כביכול קיצוניות זה כנגד זה, וידעו לעשות איחוד. אם היו יודעים לעשות איחוד כולם, משה פייגלין ואלי ישי והבית החדש והבית הישן ואפילו שס היו הולכים ביחד, הם היו מקימים בממשלה הבאה את ראש הממשלה, וזאת אמת לאמיתה. עכשיו מה עשו?
הבנתי, אתה מדבר על איחוד של הדתיים בנפרד לליכוד?
כן, של הדתיים, כן, כן.
אבל בנט לא רוצה, בנט רוצה חילונים.
אז בנט רוצה, אז בסדר. בנט, אני בידידות רבה איתו, אני מעריך אותו, בזה הוא טועה. מכיוון שלוקחים מספר מפלגות ולא עושים אותם יחד, וזה כל כך קשה, אני יודע שזה קשה. לא צריך לספר לי, זה קשה. מכיוון שבנט הוא איש חזק, היה צריך לגרום לכך שיהיה איחוד. גם אני מבין את הפרישה שלו, הכל אני מבין. עכשיו תראה, מה עכשיו עושים ממני? אני הולך להצביע בכנסת, לכנסת עכשיו. אם אני הייתי בוחר, מאחד מפלגות הדתיות, ויש לי חברים בכולם. האמן לי, יש לי חברים אמיתיים בכולם. אמיתיים בכולם. במי אני אבחר? אני אין לי במי לבחור. מהמפלגות הקטנות הימניות. אני חייב לבחור ליכוד, מכיוון שהמלחמה היא בין הליכוד לבין כחול לבן. כחול לבן מנצחים, הם יחו איתם את אבי. אבי גבאי קוראים לו.
אבי גבאי מעבודה, כן.
כן, יחו את הערבים, הערבים ילכו איתו. ויצליחו אולי לפתות גם מפלגות אחרות, ויקימו ממשלה, ממשלה בלי תוכנית. הם יכולים להציר עכשיו עשרות, איש לא חותם לך שמישהו הולך לקיים את העשרות האלה. זה לקח לבחירות הבאות. אם הימין לא ידע להיות חזק, גברים שם הגברים, ויש שם גברים שם הגברים, אני מכיר אותם אישית, היו יודעים לוותר פה ושם וללכת ביחד. הרי היחד הזה...
זה חלב שנשפח, אמרת.
זה חלב שנשפח. זה נשפח היום. יבינו והשכילו וידעו שזה נכון לפעם הבאה. אנחנו לא חיים שתי וזרוק של היום. זאת מסקנה שצריך להבין אותה גם לפעם הבאה. וגם אני יודע את הפלג של הקיבוץ הדתי בני עקיבא נגד. תאמין לי, אני יודע את הכל. חייבים להבין. ליכוד יחד, לא מפני ליכוד, אלא ליכוד של המפלגות הדתיות, זה יכול להביא כוח אדיר שאין כדוגמתו. ואם אתה עכשיו תיקח ותראה, לפי הסקרים שלא שווים כלום. אם כל אחד כמה שמקבל, אז סך הכל, זה יותר גדול משל הליכוד וכחול לבן. מה קרה? מה קרה? למה יודעים? לא יודעים לעשות את זה. לי אין טענות כלפי אף אחד, ויש לי טענות כלפי כולם. לא טענה שלילית, אלא טענה. אני לא האמנתי שעצמא יתאחדו עם מישהו, באמת. יש להם את דרך הדיבור, דרך ה... יש להם את הדרך שלהם שאני מתנגד לה. אבל אם הם עשו את הליכוד הזה, אני מברך אותם ברכה ענקית, וגם גם כאלה שהם מתאחדים איתם. אין בעיה. ליכוד של המפלגות הדתיות היה נותן לי ולכל אחד אחר מקום להצביע. היום אני לא יכול להצביע למפלגה דתית, מכיוון שמפלגה דתית היא מפלגה שאין לה סיכוי להגיע לטופ. חייבים להצביע לליכוד לצערי הרב. וזה לא מפלג, זה לא תעמולת בחירות. אני פשוט מסביר לך את ההיגיון של מה שאני עושה.
טוב, למרות שאתה יודע, לפעמים היו ייחודים שלא השיגו את התוצאות, ליכוד וישראל ביתנו התאחתו, והסקרים לא... זה לא הצליח כל כך להביא את התוצאות, הייחוד הזה.
נכון, נכון, אבל אי ליכוד, אי התאחדות, בלי ייחוד, זה ודאי וודאי מתכון לכישלון.
אתה אומר אנחנו לפני כישלון?
בבקשה תגיד לי, שבר אחד כמוני, במי הוא יבחר? בבית החדש?
אני שואל האם אתה חושב שאנחנו לפני כישלון?
לא, זה לא כישלון. חייבים להצביע ליכוד בכדי לגרום לו להיות המפלגה הכי גדולה שתקים את הממשלה הבאה. אין ברירה, אין אפשרות אחרת. זאת דעתי, וזה לא תמונת בחירות. הסברת לך בדיוק למה.
טוב, אז אגב, אתה קורא, מה אתה אומר על פייגלין? הוא עולה קצת בסקרים פה ושם.
פייגלין, ידיד נפשי, אני אוהב אותו אהבת נפש. אנחנו כמו שני אחים תאומים. עושה טעות מוחלטת. הוא האיש הכי חזק בכל הכנר הזה. בכל אלה שרוצים להיות חברי כנסת. אני יודע את זה. יש לו רק בעיה אחת. שהוא לא יודע להתאחד עם כולם. הוא אפילו יקבל 5-6 מנדטים, so what, מה יקרה? הוא גם מכיר, הוא לא ילך עם זה, כן ילך עם זה. באמת, נו. פייגלין, משה פייגלין, אני אוהב אותו אהבת נפש, באמת, אני לא אומר לך את זה סתם. אהבה אמיתית. והייתי חושב אחרת, היית שומע ממני אחר. הוא עושה טעות חמורה. הוא הדוגמה שלי, של טועים, של טועה. אבל בשביל איש רציני, אמיתי, ערכי, שאין כמותו. באמת.
אתה חושב שהוא יעבור את אחוז, הוא כן יעבור, אתה חושב, את אחוז החסימה?
אני יודע. לפי הסקרים הוא יעבור. מה עכשיו עם הסקרים, כל אחד יודע לעצמו.
הוא ייתן ללך עם הליכוד, לא?
מאיפה אני יודע? גם הוא לא מכיר את זה היום. להפך, הוא מכיר שהוא לא ילך עם אף אחד. הוא ילך עם התורה שהוא מציג. בסדר. תראה, באופן תיאורטי זה
נהדר. משה, רציתי לשאול אותך שאלה. אתה אדם ערכי, איך אתה רואה את תיקי 1,000, 2,000, 3,000? מה אתה אומר על זה? האם יכול להיות שראש הממשלה בכלל לא יוכל להמשיך בכהונה? כי יהיה לו נבצרות, מה אתה חושב על העניין?
משפט אחד. הזוג נתניהו הם זוג נהנתן. ועל דרך הזאת הם עושים טעויות פה ושם. נהנתנות בלבד, וזה זה הכל. על זה להעמיד משטרה שעובדת ותורחת בארץ, בחוץ לארץ, עושים מיליונים. הרי זה מחדל של משטרת ישראל, וכשאני אלך לעולמי, יצא ספר שהאובי שלו יותר עבה מהאורך. משהו עבה על משטרת ישראל. זה משטרה חדלת אישים, אני אצא להגיד לך את זה, כואב לי להגיד לך את זה, חדלת אישים, לטפל בתיקים כאלה, על מה ולמה. ועל זה להכניס את זה פתאום לתוך הבחירות. בבקשה, נראה.
משטרה, זה יועץ משפטי. מה זאת אומרת משטרה? זה יועץ משפטי לממשלה. זה פרקליט המדינה, למה זה המשטרה?
אני אגיד לך מה... האמן לי. אני לא מכיר על בוריין. אני מכיר חלק גדול מפעילות המשטרה, חלק גדול מפעילות פרקליט המדינה, חלק גדול מבית המשפט העליון. אני מכיר, אני יודע על מה אני מדבר. כהחלטות שקויות, פוליטיות, שאין להם שום ערך משפטי, אין שום נפקמינה משפטית ממה שמחליטים. מה קרה פה? שלום עכשיו בא ואומר, קרקע של פלסטיני, בלי להביא פלסטיני, בלי להגיד שם, בלי כלום. מי זה? זה הבעיה שלהם? ומקבלים את העתירות שלהם. על מה ולמה? זה בניגוד לכל חוק משפטי. תודה רבה, שלום. זה הכל. אז אל תיתן לי להתחיל לתת לך ציון לשבח לגופים כאלה ואחרים. מה קרה? תאמין, אני מכיר את כולם. אני הרי יודע מה שעשה כבוד שי ניצן. אני יודע בדיוק מה היו הפעילות שלו. אני יודע לפרטים על פעילות שעשה נגד ההתיישבות. והוא בחור דתי, בא מבני עקיבא, הכל טוב ויפה. זרק את הכיפה, זרק את כל הערכים דתיים שהוא ספק בילדותו, בנערותו, בחינוך שהוא קיבל. אני יודע את זה. אין לי מילים טובות להגיד עליו. הצליח להגיד. באמת, תתחיל להגיד לך שמות? שמה?
אז על כל פנים, גם מנדלבליט אתה, גם הוא בן אדם דתי.
אני לא יודע לתת לך הערכות. אני לא כזה גדול לתת לך הערכות על כל אחד ואחד. אני אומר לך באופן כללי, המערכת המשפט שמתחיל במשטרה, ממשיך בפרקליטות, ממשיך ביועצים כולם עד אחד, והלאה בבתי המשפט, זה מערכת מכורה, רעה חולה, שמנסה לשנות אותה, לשרת המשפטים דהיום, הילד שקט שאני מצליע לה, היא הצליחה חלק קטן, יש עוד הרבה עבודה, בכדי לא לעשות מזה פוליטיקה שונה, אלא בכדי לעשות מזה מערכת רצינית, אמיתית, מקצוענית. מקצוענית ותו לא. ולא דבר אחר. יש עוד הרבה עבודה לעשות, נכון? בשביל זה, בשביל זה, ורק בשביל זה, אי אפשר להצביע למפלגות קטנות דתיות. לתאבון ליבי, עם דמעות בעיניים אני אומר לך, המלחמה היום בין הליכוד לבין כחול לבן, צריך לתת לליכוד לרצח. אין לנו ברירה. הם ינצחו, תהיה ממשלה ימנית שתמשיך הלאה, ותעשה לפחות את מה שעשתה בקדנציה הזאת.
טוב, אגב, אחרי דן נתניהו, אתה... מה יהיה אחרי נתניהו?
מה יהיה? יש אנשים נוספים, פחות טובים ממנו, אבל אנשים אחרים שיובילו לזה על דרך האמת. בלי להיכנס לשמות. מה יש להיכנס לשמות? לא רוצה להיכנס לשמות.
כן. טוב, משה זר, נודה לך על הדברים. תודה רבה לך.
אני מקווה שתשדרו את זה.
למה לא? אמרת כמה דברים מעניינים. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
מחר בבית העלמין בחיפה תתקיים האזכרה לטל קרמן, השם יקום דמה, שנרצחה לפני 16 שנה בפיגוע הרצחני באוטובוס קו 37. אנחנו משוחחים כעת עם אבי אהרון קרמן. שלום לך.
שלום. שלום לך ולמאזינים.
אז ככה הזכרה, כמו כל שנה, אלא שהשנה גם אנחנו בזמן ככה של בחירות. איך אתה ככה מרגיש בימים אלה?
אז מחר, כמו שאמרת, הזכרה לטלי ב-2 אחר הצהריים, אבל לפניה התקיימו עוד 4 הזכרות. אנחנו תמיד מטעמים בינינו את מועדי ההזכרות שלא ניפול אחד על השני, שזה דבר שלעצמו די מזעזע.
לא, יפה שאתם ככה מתואמים, וזה נורא בטח חשוב ומתחשב.
כן, תראה, אחרי שקיבלנו את המכה הכי גדולה שאפשר, אז שאר הדברים ממש בטל ב-60. וגם אולי, כמובן שזה שינה לנו את נקודת ההשקפה בחיים בכלל, אז זה מחבר אותך באמת למה שפתחת עם הנושא של הבחירות.
אגב, לפני שאתה עובר לבחירות, באמת אני חושב על זה כרגע, שזה יוצא לכם בדיוק חודש אדר, שבטח נכון. זה הרס לכם את כל החודש הזה, שתמיד כולם שמחים בחודש הזה, והילדים וזה, ולכם בדיוק העניין הזה בוודאי הרס את החודש.
הפרדוקס. זה מעצים את הפרדוקס, לא רק זה, גם הם נרצחו באלף באדר בית, ויום שישי יוצא אלף באדר בית, וכן, אני, מאז אני...
זה היה גם אז, לא, זה היה ביום שישי באלף אדר בית
לא,
הפיגוע?
לא, הפיגוע היה באלף באדר בית, ביום רביעי זה היה. כן, אני זוכר שבועיים אחרי זה, הבן הצעיר שלי התחפש. כן, החיים ממשיכים.
אז לפני 16 לא שנה הוא התחפש.
כן.
בן כמה הבן היה אז?
אז היה בן 12.
וואו, כן, בדיוק בראש חודש אדר. אגב, מה זה הייתה שנה, גם אז היה גם אדר בית, גם אז הייתה שנה מעוברת?
כן.
מעניין, כן, אוקיי.
והאלם דווקא אצלו צף בשנים האחרונות, או שאז הוא התחיק אותו, או שהיינו עסוקים בעצמנו, אני לא יודע, אבל...
מה הכוונה, או שאתה לא רוצה לי להרחיב על זה?
לא, תשמע, עולים וצפים כל מיני דברים על, על מהלך חייו. היום הוא בוגר, הוא בן 28. ואז אולי נפל לי הסימון. יום אחד שמעתי, ראיינו את אחד החבר'ה שהיה באסון בצאלים אז, שירו כוחותינו, ירו על כוחותינו טיל, וכל
הפלוגה פוזרה. ירד מתקל לאהוד ברק, נכון? כל הסיפור
כן,
הזה.
כן, בדיוק. בדיוק. אחד החבר'ה אמר שם שבאותו יום שחררו את כולם, אחרי שבוע קראו להם והמשיכו את החיים, והוא לא מצא את עצמו. עד שאחרי 15 שנה הוא הבין שהוא באלם קרב, ואז הוא התחיל לטפל בזה. ואז התחילו ליפול לו כל הדברים, והיום הוא חי חיים נורמטיביים. ומשל הבן שלי, הוא אמר לי, הוא התפטר לי, עכשיו בתחילת השבוע, הוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לעבוד השבוע. וכן, דברים ש... אתה יודע, אני תמיד מדגיש, ואני אומר שהמעגל של השכול הוא כל כך גדול, כל אחד שנחשף בצורה כזאת או אחרת, אם זה אז, חברים, חברים של חברים, אם היום נחשפים לסיפורים שלנו, זה משנה לאנשים את נקודת המבט, משנה את החיים. וזה הטרור. ובגלל זה, שוב, זה מחזיר אותי להיום. היום לא מדברים בכלל על הנושא הזה, והחזיר אותי מאוד
הנושא של הטרור.
כן, עם אור אנצבחר, לא יודע, משום מה, היא גם, היא הייתה קצת יותר מבוגרת מטל, אבל גם היא מאוד מחזירה אותי לפיגוע, בחורה חייכנית כזאת. והיום אני ותיק בשכול, 16 שנה של להילחם במוסדות, במערכות, ואני לפעמים אני המום. למשל, כל נושא של מימון הטרור, כל הדברים האלה, היום אני שומע
נושא של מה? מה אמרת?
מימון הטרור, אבל חוק לקיזוז מימון הטרור. והיום אני שומע שנתניהו נלחם למצוא דרכי מימון לרשות הפלסטינאית, מכיוון שישראל לא, על פי חוק, אסור לה להעביר את הכסף לפלסטיני. אנחנו חיים בכזה פרדוקס, נתניהו בזמנו גם שחרר את 1027 מחבלים, והוא לא עשה את זה מבחינה מדבר ציוני, הוא עשה את זה בזמנו, אני רואה את זה דבר מאוד אגואיסטי, הוא חזר מהאום, שם אבו מאזן רצה להכריז על מדינה עצמאית חד צדדי, חזר ארצה, חיכו לו פה ב-2011 עם מחאת הקוטג' וצדק להמונים, ואז הוא שלף את הקלף הזה, ומאז לא שומעים לא מזה ולא מזה. אז אני ממש, יש לי סלידה מכל אותם פוליטיקאים, שבסופו של יום, לצערי, אני אומר את זה לצערי, לא מעניין אותם העם שלנו, וזה קשה לי להגיד את זה, כי אני רואה את זה על סמך מה שקורה בשטח, לא על סמך הצרות. אתה רואה, לוקח לנו, אנחנו למשל, מה יותר פשוט מלשלול את האזרחות או התושבות של אותו סייען שבגללו נרצחו לנו הילדים. אנחנו כבר 15 שנה רצים אחרי הנושא הזה. הנושא הזה היה תקוע בבית משפט העליון, פניתי לנשיאת בית המשפט העליון בזמנו, והיא אמרה לי שהיא לא מתערבת.
מדבר על הסייען שרצח, שהיה שותף לפיגוע של הבת שלך.
הוא זה שמסר את כל המידע, ואם לא הוא, אז הבת שלי הייתה היום בחיים. נכון שזו הייתה שרשרת. שניים מאותם מחבלים שוחררו בעסקת באוקטובר 2011. אתה יודע, הכאב מכה בכל יום, ואני אומר שהשכול הוא קופץ.
עסקת שליט הם שוחררו המחבלים?
כן, כן. אני בכוונה משתדל להימנע מהשם הזה, כי זה מרתיח את דמי כל פעם. איך ישראל נכנעה, לא עשתה שום דבר שיכלה לישראל, יש המון מנופים, ואנחנו חוזרים על אותו דבר היום, ואתה רואה עם שני החיילים שלנו שתקועים בעזה, וההורים שם מנסים, וכלום, לא סופרים אותם, לא סופרים, ובאים ואומרים, כן, אנחנו נעשה עונש מוות למחבלים, ונמצא איתם את הדין, ואני שומע את זה כבר 16 שנה, וזה הכל קשקוש, עורבא פרח, אף אחד, אפילו לא מעמידים את השופטים בהרכב כזה שהם יוכלו לגזור עונש מוות. זה אפילו מתחיל עוד לפני זה. זאת אומרת, זה הכל קשקשת שמסנברים את העם, וכל אחד אומר את מה שהוא אומר רק בשביל להגיד, ואף אחד לא עושה כלום. וזה מה שכל כך מתסכל, אתה מבין? ושוב יש בחירות, ושוב אתה רואה את כל הפיאסקו הזה מסביב, ושוב לא מדברים לגופו של עניין, ואני שוב צר לי לחזור על זה, אבל אני אומר, אנחנו חבר'ה, לפני 70 שנה יצאנו שם מהכבשנים, והיום אף אחד בכלל לא חושב על אפשרות שיכול פה שלא תהיה מדינת ישראל, כל אחד לוקח את זה כמובן מאליו, ויש את האיום הקיומי הזה, ואף אחד לא מתייחס לזה. ואני אומר לך את זה, ואני לא אדם שאני פוחד, ואני הצגתי את ישראל כשחיין בכל מיני מקומות, ואפילו באנקדוטה היא שאבי דיכטר בזמנו היה מאבטח של המשלחת, שאני הצגתי את ישראל בליסבון באיזו תחרות שחייה, ונחשף לי רק ב-2007 כאשר פגשתי אותו בטקס הזכרה, פעם אחת ויחידה שעשו טקס הזכרה לאזרחים ולחיילים, זה היה אחרי מלחמת לבנון, ואז ניגשתי אליו, ואז הוא סיפר לי שהוא היה המאבטח שלי בליסבון. כך ששוב, אנחנו רואים את כל איך שהכל קורה כאן, ואנשים לא מפנימים, הפוליטיקאים לא מפנימים, ואני אומר שתודה לאל שיש לנו כזה עם, כי העם הזה סוחב את כל הגיבנת הזאת עלינו, אתה יודע, ואיפה שאתה נוגע, אתה, אני אומר לך שוב, זה לא קשור, כן, אבל ממש התביישתי, למשל, אפילו בנושא של האירוויזיון, היה את כל הביזיון הזה עם הכרטיסים. חבר'ה, קצת כבוד עצמי, תבין, אז יש את כל הקליקות האלה, וכל הקליקות האלה דוחפות לכל מיני מקומות שלא מעניין אותם, פרט לעצמם, כלום. קצת גאווה עצמית, חבר'ה, קצת גאווה עצמית.
זה כבר לא קשור לביטחון, כן?
זה לא קשור, אבל זה הכל לא קשור וכן קשור, ואתה יודע, ו...
מה אתה אומר על הבחירות? אז אתה אומר שאתה לא מאמין לאף אחד.
להאמין אני לא מאמין, כי אני מסתכל על העובדות. קשה לי לדבר, כי...
כן, יום לפני. טוב, לא נאריך, כן. כדי לא לגרום לך ככה...
לא, אז כמו שאני אומר, השכול הוא פה, אבל אתה יודע, אני...
כן.
עומד בפני הקבר של הבת שלי.
אגב, את אנסבחר, אתה ביקרת אותם? אתה אומר שככה נורא התחברת, נורא הזכיר לך.
כן. אתה יודע, אני... עכשיו כשאני מדבר איתך, זה נשמע כאילו אני עומד בשני יום הדין.
מזכיר לי שגנץ אמר משהו דומה.
לא, אני אומר יום הדין מבחינת של אב שכול. אני עומד לפני הקבר של הבת שלי. ושום דבר לא השתנה. ואני רואה שגם אין רצון אמיתי לשנות. אולי אין את האנרגיות יש, אין את הרצון. אין את הרצון.
אגב, סתם מעניין אותי, אתה אומר ששום דבר לא השתנה. אנחנו שומעים כל מיני נתניה אומר שהמצב הכלכלי ואנשים טוב להם, נוסעים לחוץ לארץ. בעניין הזה אתה לא חושב שנהיינו מדינה במצב טוב יותר בעניין הרווחתי כלכלי?
אני מאוד גאה להיות ישראלי, ואני לא חושב שיש לנו מקום אחר, ואני חושב שהמקום הזה הוא מצוין, רק שאפשר לעשות אותו יותר טוב. ואני לא מאמין לפוליטיקאים, מכיוון שהם אומרים, הם יש להם אג'נדה אחת, איך לחזור ולשלוט. אנחנו רואים עכשיו ויכוח, אף אחד לא אומר מה המצע ועל מה הוא ילחם, וכל אחד מתפלפל ואחר כך חוזרים ושואלים אותו, אבל אמרת זה, לא, זה היה רק ככה וככה. שוב, אנחנו...
שמע, לגבי צד אחד שנתניהו, הוא לא צריך להגיד מה המצע, אנחנו מעריכים שהוא יעשה מה שהוא עשה בשנים האחרונות אם הוא יבחר. זאת אומרת, לא נראה משהו שונה. זאת אומרת, נתניהו לא צריך כל כך לומר, הוא מכירים אותו.
בסדר. אני לא, שוב, אני לנתניהו לא אתן את הכל בגלל שבזמנו הוא הבטיח לי לא לשחרר מחבלים, בלי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, וזה אני מצטט. והיום יש לנו מעל 7 חללי טרור כתוצאה מאותו שחרור, זאת אומרת אותם 7 אנשים שלא ידענו מי הם יהיו, היום הם קבורים ויש להם משפחות ופגשתי אותם.
שהם תוצאה של העסקת שליט.
תוצאה ישירה, בדיוק, מאותם מחבלים. אתמול גם ראיתי איזה ידיעה שנתפסו עוד 11 ממשוחררי עסקת שליט שהם מקימים רשתות טרור. כך שאסור לשחרר מחבלים, זה לא הגיוני, צריך להילחם בטרור כדי לשמור על החיים. כדי לשמור קודם כל על משפחתי, על החברים שלי ועל עם ישראל. והדבר הזה לא נעשה, לא נעשה.
אגב, והבת שלך, היא נרצחה בדיוק בפיגוע כזה שנתניה כל הזמן אומר שהיום לא רואים אוטובוסים מתפוצצים. אין את הפיגועים שהיו פעם. יש בזה איזה שינוי לטובה? מהבחינה הזאת שהיום, אתה יודע, המחבלים הם פועלים באופן יותר יחידני, אין את פיגועי ההתאבדות האלה.
אני לא קונה את הנושא של יחידני, אבל בסדר, אני קטונתי, אני אף שקול, אני לא איזה פיגורה בביטחון. נכון, אין את כרגע אין לנו את הפיגועים ההמוניים, וזה בזכות הגדר, שגם אז נלחמנו עליה, וגם אז היה פילוג בארץ, כי אנשים חלק סברו שכן טוב שתהיה גדר, חלק חמנו שזה לא טוב שתהיה גדר. שוב, העניין היה פוליטי, אבל בסופו של דבר אנשים פחדו שהגדר הזאת תקבע את הגבול העתידי. אבל בינתיים אנשים חיים, אנשים נחסכו, אנחנו שוכחים את את שנות 2001, 2002, 2003, כל יום היה פיגוע, היו ימים שהיו שני פיגועים ביום, וצ'יק צ'ק הלכו, ניקו את כל הזירות הפיגועים כדי שאנשים יחזרו לשגרה. היום זה השתנו הזמנים, תודה לאל, אני מקווה שלא נחזור לזה, אני רואה אבל שבעוטף עזה יש את, אני פשוט, אנחנו בצפון, אבל אני חשבתי על זה אתמול, זה נורא, איך אפשר לחיות, כל הזמן להסתכל למעלה אם לא יעוף לך איזה בלון עם מטען חבלה והתפוצץ לך על הראש, ואיך אמרה שם אחת הבחורות, אילת המזל היא בזכותם, אבל אני לא מצביע לאילת המזל, אני מצביע לפוליטיקאים, אני מצביע, מחפש את המנהיג שיוביל פה את ישראל למצב נורמלי, למצב שפוי. ואני לא מאשים רק אותנו, כן? אני לא נפחתי חלילה לשמאלן, אבל צריך, בכל מחלה יש לה את התרופה שלה. ואם מישהו חולה לב, אז לא מטפלים בדלקת באוזן. אז יש לנו את הטרור, צריך להילחם בטרור. עשו את זה, עשו את זה טוב, אבל לא מספיק, מכיוון שיש את הפיגועים. ואני דורש מההנהגה או מהפוליטיקאים שיאפשרו לעם ישראל לחיות פה בשקט, כמו שמגיע לנו.
טוב, אז נודה לך על הדברים. רון קרמן, אביה של טל, השם יקום דמה, מחר ההזכרה בבית העלמין בחיפה. תודה רבה לך.
כן. רוצה להודות לך שבזכותך אנשים נחשפים לטל שלי, וזה למעשה המלחמה שלי עד היום.
וכמו שאתה חותם מתחת למודעה על ההזכרה, כן. החיוך של טל לא כמל.
לא כמל, כן.
אז זה משהו אופטימי אפילו במודעה.
כן.
אוקיי, תודה רבה טוב. לך רון, תודה.
תודה בני, תודה. שבת שלום, ראש חודש טוב, ביי.
גם לך. יום האישה חל מחר, ובמכללת אורות ישראל החליטו השנה, כבר השנה השנייה האמת, לקיים תצוגת אופנה, כשבעצם התצוגה הזאת היא סוג של אמירה, לא בעד תרבות היופי החיצוני, אלא יופי אחר. בתצוגה הזאת יצעדו נשים, בין השאר הרבנית שולמית מלמד, רחל בולטון, רחל שלקובסקי, רחל סילבצקי, וגם חגית ריין, אמו של רב סרן בניה ריין, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, זיכרונו לברכה, שאיתה כעת אנחנו משוחחים. שלום לך.
שלום וברכה. קודם כל, אני צריכה לתקן את הפתיח שלך.
כן.
שנתי יום האישה זה כל יום.
כל יום?
יום האישה זה כל יום.
מה הכוונה?
קודם כל, הבעל צריך לרבד את אשתו כל יום, אנחנו מכבדים את עצמנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נשים, הוא לא ברא לי ביום אחד. כן, ביום אחד הוא ברא אותנו, אבל הוא לא, יש יום אחד שתהיה כמו אישה, וזהו. אולי זה אחד מהבעיות היום, שאנחנו שוכחים. אישה, אישה לבעלה, אימא לילדים שלה, הם בישראל, זה תפקיד שהוא 24 שעות, לא רק בישראל בכלל, אבל זה 24 שעות שבע, מאז שנולדנו. וגם שפתחת את הפתיח שלך עם תוגת אופנה, זה לא תוגת אופנה, זה... בוא נגיד, באורות קוראים לזה צועדים בגבורה, אני אגיד מתפללות וצועדות בגבורה. כי כל המהות של אימהות זה, מבחינתי זה תפילה לקדוש ברוך הוא. והוא נותן את הכוח. היום בבוקר אמרנו תפילת הלל, ראש חודש אדר. ואחד תמיד ככה, אחד הקטעים שככה אני נתקלת, אני מאוד אוהבת את התפילה הזו, מאז ומתמיד. אבל כמובן שאחרי שבן שנהרג, כל התפילה, כל דבר הוא אחרת, יותר עוצמתי, יותר מתחבר, ותמיד שאני מגיעה לקטע, מה השיב להשם כל תגמולה אליי, אז לך אזבח זבח תודה, ובשם השם אקרא. אני זבחתי זבח תודה, הקדוש ברוך הוא, כן, מפורש, ואני ממשיכה לקרוא בשם השם, אולי זה הגבורה, שאני ממשיכה לקרוא בשם השם, וכל יום לקום בבוקר, ולהתפלל השם שייתן את הכוחות, שנוכל להמשיך, ואני מתפלל דבור לתן. אין, אני אומרת שהקדוש ברוך הוא, שהוא בוחר את הבנים שהוא לוקח, הוא בוחר אותם בפינצטה, את אחי אחי, אז הוא גם בוחר את האימהות, שהוא לוקח את הבנים שלהם, והוא נותן להם כוחות. הוא לא סתם לוקח ועוזב אותם, ממש לא. אני מרגישה ככה שהוא צועד איתי כל הזמן, ממש, הקדוש ברוך הוא עוטף אותי. רק צריך לפתוח את הכלים, לראות את, את הכוחות שהקדוש ברוך הוא שולח, והוא שולח, תאמי לי שהוא שולח. זה קודם כל הבדיחה, עכשיו אתה גבורה, אני לא יודעת ככה את המילה הזאת, גבורה כאילו, מה אני גבורה? לא, אני אישה פשוטה. אולי הסיבות עשו אותי קצת, שאני צריכה קצת להוציא את הכוחות יותר מאחרים, להשתמש בכל הכוחות. אבל אני חושבת שגבורה, אני זוכרת שבנייה עשה פעולה, הוא היה מדריך בבני עקיבא, אבל אני זוכרת שהוא נתן פעולה לחניכים שלו, שבת אחרי האסון של נחשון וקסמן, אם אתה זוכר, מניחה שאתה זוכר.
כן, כן, ודאי.
כן, אז בנייה עשה פעולה, שמעתי מהחניכים שלו אחר כך, אולי בזמנו הוא סיפר לי, אבל אני לא זוכרת, אבל החניכים שלו סיפרו לי שהוא עשה פעולה על הגיבורים הגדולים. והמסר שלו בפעולה היה שהחוכמה היא להיות גיבור, הוא אמר להם יום-יום, במעשים הקטנים, ולא ברגע אחד של תהילה. והוא אמר להם, מי שתורם כל החיים שלו ופועל למען הכלל, למען הכלל, ומתר לדברים שלו למען הכלל, אז הוא גם בשדה הקרב, הוא אמר להם, הוא יקפוץ ויגלה גבורה וימסור את נפשו למען הכלל. זה בני אמר בתור נער בכיתה י' א', וזה גם, זה דרך החיים שלו היה, וזה גם אני חושבת החיים של כולנו, הגיבור זה לא רק בשדה הקרב, אלא מה שאתה עושה כל יום, מי שאתה קם בבוקר, אם לקום בבוקר לתפילה, כשבגשם יורד, בחוץ יורד גשם, אם לקום בבוקר למניין או לא, אתה יודע, בתור בנים, שאתם מחויבים למניין, יש מהרגע הראשון, כל הזמן יש את הגבורה הזו. ביום יום, אז אני חושבת שזה הגבורה, יש מצבים בחיים שהקדוש ברוך הוא באמת מעמיד אותנו בניסיון שצריך להוציא את כל הכוחות שהוא נתן לך, לפעמים אנחנו מרדימים אותם, הקדוש ברוך הוא נותן לכולנו כוחות, אני גיליתי המון כוחות נפש שהקדוש ברוך הוא נתן לי ואני משתמש להם לצערי רק אחרי האסון, כלומר מוציאה את כל הכוחות לפועל, וזה עבודה, כאילו מה זה להשתמש בכוחות? זה לעבוד, נכון? אתה יכול לבוא הביתה ולהרדים את הכוחות, לבוא הביתה לפתוח את הטלוויזיה, את האנו, לראות כל התוכניות הזה, סליחה על המילה, הריאליטי למיניהם, איך קוראים לזה, האח הגדול, לא יודעת מה, היום יש 2-0-0-2-5-0-0-0, כל מיני שטויות של נזמים, או לבוא הביתה ולראות מה אתה יכול לעשות מסביב לשכנים, לחברים, לעם ישראל. אני חושבת שמה שעושים ב... אני חושבת שמה שהם עושים באורות, זה אולי ככה לתת תשובה שהיום החבר'ה שלנו באמת רואים לצערי גם מתייחסים ככה לכל הריאליטי, לכל כל מיני סלב במרכאות של איזה שום תוכל, כל קליפה חיצונית, ורוצים אולי להגיד לבנות, תסתכלו, יש נשים שלא אני חס וחלילה, אבל האחרות שמופיעות, שיש נשים שהם, יש עליהם משהו בחיים, עשו משהו בחיים למען עם ישראל, למען המשפחה שלהם הגדולה, מה אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלו, מה אני לפחות רוצה לחנך את הילדים שלי, להקים משפחות גדולות, עם ילדים, ילדי תורה, שיעשו מעשים טובים, שיתרימו לחברה, שיקימו בתים כמו שקדוש ברוך הוא רוצה. זה השאיפה שלנו. עם התרומה למצבים, או קודם כל למשפחה, היום זה קצת מילה גסה לפעמים, אבל למשפחה, רבים, הילדים, כן, שימשיכו בדרך הזו לשמור על... על המוסד הזה שקוראים למשפחה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, זהר ונקבה ברא אותם.
אז מה את הולכת לעשות שם באירוע הזה?
זה לא, יש כזה, כאילו אתה, כאילו הקטע שלי, זה לא סוגת אופנה, זה אתה צועד לבמה, וכל אחד אומר את המסר שלה, מה, בכמה משפטים.
אז זה לא שאתם מראים איזשהו בגד או משהו?
לא, 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 כאילו כל אחד
צריך לבוא נורא. הבנתי שיש שם לבוש בגדים מעוצבים?
יש.
כביכול יותר צנועים או משהו כזה?
כן, יש כזו סטייליסטית של דתיים וזהו. אני אישית ביקשתי שאני באה עם הבגד שלי, הבית, אני לא מתחפשת. אני חושב
אוקיי, אוקיי.
כל אחד, ואתה יודע, קצת מהפרוצץ לנו קצת יותר יפה, וכל אחד עולה ואומר את מה שלה, ואחרי זה יש שיח עם, עם הבנות. יש גם כל הבוקר זה שיחות של כל מיני רבניות, ודוקטורות הם מהגזר שלנו כמובן, שמדברים על כל, הכל סביב נושא החינוך, המשפחה, אז פשוט להעצים את המושג הזה שקוראים למשפחה, שאני חושבת שבזמן ההורים שלי לא היה צריך לדבר על זה בכלל. היום זה צריך עוד יותר לחזק ממה שפעם. אני,
הבנות, הבנות של המגזר לא רוצות להתחתן, או שאת חושבת
לא אמרתי שהן לא רוצות, אבל אתה יודע, כל מה שקורה בחברה החילונית מגיע גם אלינו קצת באיחור, ויש היום איזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שיש היום איזה תופעה שמתחתנים מגיל יותר מאוחר. כן, יש לצערי רווקות מאוחרת, ואחר כך קצת תקועים בזה, לצערי הרב.
זה לא קשור להרצאות שלך, נכון?
לא, זה לא קשור. בפעם הייתי, התעסקתי בזה, וזה באמת זה כאב לב, אבל זה נושא למשהו אחר. אבל זה הכל סביב, נושא המשפחה. ומה, משפחה ומשפחה וקריירה, איפה זה החשבון הילדים, איפה לא, אתה יודע, הכל בנושא של החינוך.
מה תגידי להם בעצם, שתעמדי שם על הבמה, בעניין הזה, מה שאמרת כרגע?
אני, מה שאני אגיד להם, כשבאו להודיע לנו, כשהבן שלי נהרג, אני לא שאלתי למה, אלא שאלתי למה, מה אני צריכה לעשות למען עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לי מכה ומכה קשה, אבל הוא השאיר אותי בחיים, אז יש לי תפקיד. ואני קודם מחפש מה התפקידים שלי. מעבר למה שעשיתי קודם, מה עוד אני יכולה לעשות. ואחד מהתפקידים שלי היום, אני חושבת שמצאתי אותם שאני מסתובבת בהרצאות בארץ, דווקא יותר בפורום חילונים, בצבא, בבתי ספר תיכון לקראת גיוס, ואני מנסה להעביר את הערכים שלי, של בנייה, בקבוצות שונות באוכלוסייה. אני גם רואה, ברוך השם, שאני רואה גם תוצאות, אם אני סתם, השבוע הייתי בקורס קמאני, בסדר? בסוף הקורס, מישהי קצינה, רצה אחרי, נותן לי פתק, היא אומרת לי, תפתחי את זה בבית. טוב, אני מגיעה הבית, אני פותחת, אז אני קודם כל הצעירה אותי, צעירה מאוד יפה, ואז היא כתבה כל מיני משפטים שלי, מה היא לקחה מהשיחה? ואז היא כתבה, יש לי כוחות ואני צריכה להעביר את זה לאחרים. חיים של שליחות, מוות הוליד חיים, כל מיני דברים שהיא קיבלה מהשיחה. אחר כך הצצתי למפקד, מי זה, אם הוא יודע מי זה, אז הסתבר שזאת חיילת בודדת שבאה מרוסיה. חיילת בודדת, והיא הבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות היום, מבחינתי, לי זה נותן כוח.
אז לא הבנתי, נתנה לך משפטים שהיא שמעה מההרצאה?
כן, כן.
זאת אומרת, אבל מה הערך המוסף שהיא הוסיפה, שהיא ציירה ציורים? לא הבנתי.
לא, סתם, אני סתם סיפרתי לך שהיא ציירה אותי, והיא הוציאה מהפה שלי, והיא ציירה אותי והוציאה משפטים מהפה שלי, מה היא קיבלה מההרצאה.
הבנתי, ציור שלך, וכאילו מה המשפטים שהיא הוציאה, הבנתי, הבנתי.
נכון, כן.
היא הייתה צריכה לקחת את זה לעצמה, לא? שתתלה את זה בחדר. היא הייתה צריכה לקחת את זה אולי לעצמה, שתתלה את זה...
אבל יותר טוב שהיא תתלה את זה בתוך הלב. תאמין לי, היא כתבה שם כאלה דברים שהבנתי שהיא בחורה חכמה ומשכילה, ואם היא והבינה את הדברים, אז היא כתבה לי גם כמובן, היא כתבה לי, תודה, ומה היא לוקחת עוד, כתבה לי, לא קיבלתי רשות לפרסם, אז אני לא מצטטת, אבל זה עושה את שלו, זה מקד, אם אתה יודע, זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ביחד, זה... אז זה השליחות שלי, כן, חיים של שליחות.
כן.
סליחה, זה גם נותן לי, זה הדברים שגם נותנים לי כוח, כשאתה נותן לאחרים, אתה גם מקבל, אתה מקבל כוח. תראה, אם אני עכשיו מתקרב פורים, אנחנו ראש חודש אדר, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. לך זה פשיטה, לי היום זה יותר קשה, אני צריכה לאסוף כוחות בשביל לשמוח. זה הרבה כוחות. וברוך השם שאני מצליחה, אני מודה לקדוש ברוך הוא. תראה, אם אני מגיע פורים, אם אני...
אז קרה בלי לא בחודש אדר, נכון? לבנייה.
לא, אנחנו באב, לא.
כן.
אנחנו למנוע שהייתה באב. דווקא מעשה ממעטים בסביבה, זמני הדאג לנו.
נכון. לא, כי אני ראיינתי לפני כמה דקות את... רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע לפני 16 שנה באוטובוס בחיפה, והוא מחר עולה להזכרה, היא נרצחה בראש חודש אדר ב' לפני 16 שנה, כן.
כן. אז אני אומרת, אני מחפשת את הדברים שעושים לי זבחה. אם אני עכשיו מגיע פורים, אני יודעת ששבוע הבא אני מאות משלוחי מנות שולחת לנחל עוז וקרן שלום וסופה לכל החיילים שנמצאים על הגדר. אז אותי זה משמח שאני יודעת שבסעודת פורים כל חייל לקבל משלוח מנות מאיתנו. אז זה דברים שמחפשים לי.
וואו, איך כאילו, את משתלטת על זה, על כל המשלוחי מנות?
יש כל מיני עמותות שנותנים לילדים אלה על גלגלים, זה נקרא, וכל מיני, אני קונה מהם, שהם, כאילו שזה יהיה גם ערך מוסף, כי זה בדיוק מתאים לבנייה. כל מיני פעמים בחברה ש...
ואז את נוסעת לשם.
אני אוספת את זה מהם, כן, במשך כל שבוע הבא, פה בבית, ואחר כך אני אוספת עם הצבא, כן, ואני חכים לחיילים, כן. כבר בדיוק אתמול התקשרו, אל תשכחי אותם, אמרה, אל תדאגו, 13 שנה, וזה ימשיך, בעזרת השם.
וואי, אם מתקשרים שלא תשכחי, כנראה שזה משלוח מנות שווה, אני מניח שזה לא משהו סמלי, אחרת לא היו מתקשרים.
הוא שווה, וגם יש בית ספר ברעננה, בית ספר יבנה, שהם נדבקו אליי, נדבקו, זה דווקא טוב, שהם כבר גם שמעו על זה, ואז מהדורים החליט שהם גם פונים לכל המשפחות, ברעננה, והם מביאים לי. כל ילד מביא מהבית שלו, וגם מקודים מכתבים לחיילים, וזה, וגם עבר זה, ויש ככה, אתה יודע, אנשים שומעים, ואז הם מצטרפים. עוד אחד רוצה, ועוד זה, וזה תורם, וזה, וזה, אז זה כמות רצינית, ברוך השם, וזה מחמם את הלב, עם ישראל, כן.
אוקיי. כן, רצית להוסיף משהו.
לא, אני אומרת שאנשים, יש הרבה אנשים טובים בארץ, צריך להעלות את זה לתקשורת, יש הרבה אנשים טובים. רוצים לתרום ולעזור ומחפשים איפה לעשות טוב. אתם התקשורת הנורמלית, אבל אתה יודע, בדרך כלל מחפשים בתקשורת הדברים הפחות טובים, אבל ברוך השם, יש עם ישראל חי, ברוך השם. יש הרבה אמהות, ברוך השם, כן, שבונות משפחות, יראות שמיים ובני תורה, וגם תרומות בחברה בכל מיני תחומים, כן, ברוך השם.
אוקיי. אז נודה לך על הדברים, חגית ריין, אמו של רב סרן בניה ריין, זיכרונו לברכה. תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה.